חשמל. מנעול חכם ללא צורך בהחלפת הקיים, רק ב-590 שקלים.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. במקביל לניסיונות ההסדרה, השיגורים מלבנון נמשכים. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בחיפה ובקריות. זהו כחמישה שיגורים, שלושה בני אדם נפצעו קל סמוך לקריית ביאליק, כך מעדכן כתבנו הדר גיציס. הבוקר בקריית שמונה, בעקבות שיגור אחד מלבנון, נפל בשטח פתוח ולא היו נפגעים. ברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו את אחראי סיוע האש של חטיבת העיר עזה בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. המחבל היה אחראי על מערך השיגורים של הארגון מהעיר עזה לשטח ישראל ושימש קורא מרכזי בתהליכי ייצור אמצעי הלחימה של הארגון. בג'בליה ובבית להיה, כוחות וגדם 162 חיסלו ביממה האחרונה מחבלים בהתקלויות מטווח קצר ובתקיפות חיל האוויר במרחב. הלוחמים יתרו והשמידו במהלך הלחימה אמצעי לחימה רבים. ברפיח, כוחות אוגדת עזה זיהו ביממה האחרונה מספר מחבלים חמושים שפעלו במטרה לתקוף את הכוחות בסגירת מעגל מהירה. כלי טייס של חיל האוויר תקפו וחיסלו את המחבלים. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הוא החליט לאפשר את שליחתם של 7,000 צווי הגיוס לחרדים לצה"ל בהתאם למה שהוחלט לפני שנכנס לתפקידו. הצווים יישלחו בהדרגה החל מראשון הקרוב בהתאם לשיקולי צה"ל. שר הביטחון הבהיר כי בכוונתו לקיים שיח מעמיק עם כלל הגורמים כדי לנסות ולקדם פתרון מוסכם שיאפשר שילוב אמיתי של החרדים בצה"ל כדי להקל את הנטל על חיילי הסדיר, הקבע והמילואים שנלחמים בגבורה ומוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל. את הדברים השר פרשננו ניר דבורי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
נובמבר כבר כאן, ואיתו אין סוף מבצעים, אז לפני שאתם קונים, אתם קודם כל משווים.
זאפ.
לא קונים לפני שמשווים. זאפ.
חדש במימון ישיר. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ונוח, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. מחר שבת של ירידה בטמפרטורות, מעונן חלקית. בראשון נקבל התקררות נוספת, מעונן חלקית עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ. בשעות הלילה של ראשון יחלו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. הם יימשכו והתחזקו לקראת יום שני.
חדש במימון ישיר. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
נובמבר בזאפ.
זאפ.
אין סוף מבצעים ללא הפסקה בכל חודש נובמבר. היכנסו עכשיו למבצעי נובמבר באתר זאפ.
את החדשות מביא לשידור עומר פרימט. עד כאן מחדשות 12.
סוף שבוע ברדיו כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה.
בוקר טוב, העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. כמידי שישי, 10 בבוקר, אנחנו כאן. כן, כל שישי נושא אחר, והיום אני ממש ממש מתרגשת, כי אני מארחת היום פרופסורית. כן, אתם שומעים טוב, פרופסורית עינב יפת, מנהלת היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי צפון. בוקר טוב.
בוקר טוב, רות.
קודם כל, פרופסורית, כאילו, אני ככה חייבת לציין שזה לא סתם פרופסורית, זה פרופסורית משלנו, מהצפון. את נולדת פה בבית שען, את גדלת פה, את התחנכת באפולה, הלכת לשירות לאומי בבלינסון, ושם הבנת שכנראה זה זה.
לגמרי ככה. אני קלאבית, אני מהצפון, הצפון הוא תבנית נוף מולדתי. כשהגעתי לבלינסון, בעצם נדבקתי בחיידק של רפואה, והחלטתי שזה הייעוד. ואז הלכתי לאוניברסיטת תל אביב, למדתי 4 שנים רפואה, ואז שילבתי גם תואר מחקרי, אז עשיתי בעצם גם לימודי רפואה וגם לימודים מחקריים ברפואה, זה נקרא MD-PhD, ואז חזרתי אחרי 3 שנים ללימודי הרפואה, ובעצם סיימתי גם עם תואר של דוקטור לרפואה וגם דוקטור למדעי הרפואה. ובאותו שלב בכלל לא חשבתי שאני אחזור לצפון הארץ, אבל את הסטאז' שלי עשיתי בפוריה, וכשחזרתי לפה אחרי 10 שנים שהייתי במרכז, התאהבתי חזרה בצפון
איך
הארץ.
איך אפשר שלא? איך אפשר שלא?
לגמרי לא ברור לי מה חשבתי. כשחזרתי לפה אמרתי, אין, זה המקום. זה המקום להיות בו. ובעצם חזרתי לאפולה. הלכתי לרפואת נשים. עשיתי התמחות במרכז רפואי העמק, בגניקולוגיה ומילדות. ואחרי שסיימתי את ההתמחות שלי במרכז רפואי העמק, עברתי מרכז רפואי צפון, אז הוא עוד היה פוריה. פרופסור בנמי, הוא היה המנהל המיתולוגי של מחלקת נשים ויולדות שם, הוא אמר לי, בואי, תקימי מרפאת סקרת הריון, שלא הייתה באותו אזור בכלל. ואחרי כמה שנים, דוקטור יורי פרליץ, שהוא היה המנהל של היחידה לרפואת האם והעובר, הוא הפך להיות המנהל המערך, ואני, היה לי את הזכות והכבוד להחליף אותו בתפקיד.
איזה כיף, גם בכלל גניקולוגיה, וכאילו בכלל שמדברים על לידות ועל הריון, זה כאילו תמיד אומר לי כזה, לא יודעת, זה כאילו, אתה יודע, התחום הנעים יותר ברפואה, להתעסק איתו, אם כבר.
לגמרי, כששואלים אותי מה אני אוהבת בתחום, זה כל כך הרבה דברים, זה גם להביא חיים, וזה גם להיות עם בני זוג בתקופה הכי יפה בחיים שלהם. וזה כבוד גדול, וזה זכות, וזה אושר גדול ללוות זוגות באמת בתקופות הכי, הכי טובות, הכי כיפיות. נכון שיש לנו אתגרים, ורפואה בסוף זה רפואה, ואנחנו מתמודדים עם מחלות ועם בעיות, אבל באמת המקצוע הזה הוא אופטימי. והרבה פעמים אנחנו גם מלווים, ורוב הדברים מסתיימים בצורה טובה. וזה כיף להיות שם, זה כיף לתת את השירות הזה.
ואת, הקטע של הפרופסורה, זה חדש, נכון? כאילו, אני לא סתם השבצתי פה.
כן, לפני כמה חודשים, בעצם הייתי במסלול אקדמי, הייתי מרצה בכירה, ואחרי שעושים מספיק מחקרים, ומציגים מחקרים בארץ, בחול, מזמינים להרצאות, מתקדמים, ומקבלים מינוי של פרופסורה.
איזה כיף, איזה כיף, גאווה, באמת, באמת גאווה.
תודה.
אני רוצה רגע, ממש, שזה כן קשור, אבל לפני שאנחנו ממש ניכנס, תדעת, לתוך היחידה עצמה, טיפה על הצפון שלנו, איפה אנחנו עומדים מבחינת אם ועובר, אם את ככה, תדעת, אני מדברת פה עם המון המון רופאים ורופאות וצוותים רפואיים, ואני לאט לאט מגלה שאנחנו פה בצפון, יש אפילו מקומות שאנחנו הופכים להיות החוד החנית של אותה יחידה, אותו מקום, וכבר אם פעם אישה הייתה צריכה להגיע עד המרכז, או עד ירושלים אפילו, אני זוכרת שהיו הולכים ללדת בבתי חולים בירושלים, כי רק שם היו איזה לידות טבעיות או מיוחדות, היום כבר יש לנו הכל בצפון, נכון?
בהחלט. אנחנו, למעשה אנחנו לא מפנים למרכזים אחרים, אנחנו עושים הכל אצלנו. כל הפרוצדורות, כל המעקבים, יש לנו 3,540 לידות, ולמעשה אנחנו בעלייה. אנחנו בעלייה במספר הלידות. גם בשנה האחרונה קלטנו מפונות גם מהצפון וגם מהדרום בתחילת המלחמה, ואנחנו נותנים להם את השירות הכי טוב שאפשר. אנחנו, המוטו שלנו זה מקצועיות. ויש לנו יתרון שמצד אחד יש לנו בית חולים, מרכז רפואי שהוא קטן ומשפחתי, ומצד שני מאוד מאוד מקצועי. וזו סביבה שמאוד מאוד כיף לעבוד בה, יש שיתופי פעולה מאוד מאוד טובים עם המון סקטורים. אנחנו נותנים בעצם שירות לכל התחומים שקשורים לרפואת האם והעובר. באמת, הכי מקצועיים בתחום.
זה בטוח. נדבר רגע באמת על, על היחידה עצמה, כאילו, מה זה אומר בעצם רפואת אם ועובר? כי דיברנו ככה קודם, לפני שפתחנו את המיקרופון, ואמרתי לך שאם ועובר, לא יודעת, לי זה קצת עושה כזה אסוציאציה של מישהו שיש לו בעיות, ואז אמרת לי, חכי, זה עוד השם הטוב, כי היינו יחידה לסיכון הריון, אז עכשיו אנחנו כבר התקדמנו.
נכון. עד לא מזמן, קראו לנו יחידה להריון בסיכון גבוה. מאוד לא אהבנו את השם, גם במקומות אחרים בעולם כבר לא משתמשים בו, משתמשים ב-maternal and fetal medicine, שאם אנחנו נתרגם את זה, אנחנו מתרגם את זה לרפואת האם והעובר. ואני, אחד הדברים הכי מתסכלים זה שאני אומרת למטופלת, את נמצאת במחלקת הריון בסיכון גבוה, ומיד היא נחרדת ואומרת, אבל למה אני בסיכון? ועוד גבוה. ואז פדינו למשרד הבריאות, ביקשנו לשנות את השם. עכשיו, במשרד הבריאות, כל המחלקות של רפואת האם והעובר הם למעשה הריון בסיכון גבוה. ואנחנו, הנה, מדברים על חלוציות. אז אנחנו היינו הראשונים בארץ ששינינו באופן רשמי את השם של המחלקה, והיא הפכה להיות היחידה לרפואת האם והעובר, שזה שם שהוא הרבה יותר מייצא, כי בעצם אנחנו מטפלים בשניים. יש לנו שני מטופלים, יש לנו את האימא ויש לנו את העובר. ואנחנו נותנים להם את הרפואה הכי טובה שאפשר, ולכן השם מאוד מאוד מתאים.
בואי ננסה רגע טיפה לסרוק ככה, כשאת אומרת אנחנו מטפלים באם ובעובר, מה בעצם עושים? כאילו, כי את הטיפת חלב, או איך קוראים לזה, מעקב הריון, עושים בעצם כל אחד בקופה שלה, נכון? במרפאת האם שלה כזה.
נכון. אז למעשה, המחלקה נותנת שירות למטופלות שצריכות אשפוז. מכל מיני סיבות, אם זה דימומים בהיריון, צירים מוקדמים, השגחה אחרי חבלות, אז הן בעצם מתקבלות אלינו. אם יש דברים שקשורים להיריון, כמו מחלות לחץ דם בהיריון, רעלת הריון שמצריכה אשפוז, ירידת מים מוקדמת, אז הן גם מתאשפזות אצלנו. אם יש בעיות עובריות כלשהן, ריבוי מים, מיעוט מים, שמצריכים השגחה באשפוז, אז גם זה נעשה אצלנו ביחידה. ובנוסף, גם מחלות שלא קשורות להיריון, אבל שהן פוקדות נשים שנמצאות כרגע בהיריון, אז אנחנו גם משפיזים אצלנו, כמו דלקת ריאות או זיהומים בדרכי השתן, כאשר אנשים בהיריון, אז הן מגיעות גם להשגחה אצלנו. וכמובן, יש לנו אוכלוסייה של יולדות שהן לקראת לידה, ועד שהם התקדמו לשלב הלידה יותר פעיל, אז הן נמצאות בהשגחה אצלנו. כלומר, לא בהכרח שאישה שמתאשפזת אצלנו, היא נמצאת בסיכון או שיש איזה בעיה. ולכן השם שיש לנו עכשיו, רפואת האם והעובר, הוא הרבה יותר מתאים.
אז אישה שבהיריון והיא צריכה שמירת הריון, אז היא בעצם אצלכם ביחידה, במחלקה.
יש שני סוגים של שמירות הריון, יש השגחה בהיריון שמצריכה אשפוז, ואז היא אצלנו, אבל לפעמים שמירת הריון היא שמירה ממקום בעצם ממקום העבודה, כלומר שהיא לא, היא מקבלת מביטוח לאומי תשלום, ובמקום זה היא
צריכה להיות בבית לנוח.
נכון, בדיוק, צריכה להיות בבית לנוח, ואז היא לא חייבת להיות אצלנו. אצלנו נמצאים המקרים היותר מורכבים. בנוסף לזה יש לנו גם שירות אמבולטורי, יש לנו מרפאות חוץ, יש לנו מרפאה לרפואת האם והעובר, ששם דוקטור סופי סולצמן, היא מנהלת את המרפאה והיא עוקבת אחרי נשים שיש להם הריונות קצת יותר מורכבים, נגיד נשים שיש להם מחלות ברקע, כמו תת פעילות של בלוטת התריס, או נשים שהייתה להם לידה מוקדמת בעבר, או הריונות תאומים, שצריכות בעצם מעקב רפואי שהוא קצת יותר קפדני מאשר מעקב הריון הרגיל, אז יש לנו את השירות הזה בבית החולים, וגם מרפאת סכרת הריון לאנשים שיש להם סכרת.
שתכף אנחנו נדבר על הסכרת, אבל חכי, עוד לא סיימתי לשאול, עוד לא סיימתי לשאול את השאלות. לא, אני רוצה רגע להתמקד טיפה בעובר, כי זה כאילו משהו שכזה, אני אומרת, אוקיי, האם זה הגיוני שגניקולוגיה, כאילו, והעובר, יש איתך צוות כאילו ביחידה, או שזה אתן, או אתם, יותר נכון, המתמחים, מתמחות גם בטיפול בעובר עצמו בזמן ההיריון?
אנחנו מטפלים בעובר, דרך הטיפול באימא.
אוקיי.
אבל כן, קודם כל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם רופא מחלקת תינוקות והפגיעה, ויש לנו ישיבות שבועיות על דיון על מקרים, לפעמים האינטרס של האימא הוא ללדת, אם ההיריון מסכן אותה, אבל האינטרס במרכאות של העובר הוא עדיין להמשיך, לגדול בדיוק ברחם אמו, ואנחנו צריכים למצוא את האיזון, מתי אנחנו מחליטים לילד את המטופלת, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה הדוק, מאוד מאוד טוב עם רופא הפגייה אצלנו. לפעמים יש טיפולים שאנחנו נותנים לאימא לטובת העובר, כמו לדוגמה זריקה להבשלה של הריאות של העובר, הצלסטון, בנשים שאנחנו חושבים שיש סיכוי שהן תלדנה בשבוע הקרוב, והלידה הזו היא מוקדמת לפני שבוע 37, אז אנחנו חוששים שהריאות של העובר הן עדיין לא בשלות, ויש אפשרות שהוא לא ינשום כראוי מחוץ לרחם, ואז אנחנו נותנים זריקות להבשלה של הריאות, אז הזריקות האלה ניתנות לאימא, על מנת שהגיעו לעובר, ובעצם יגרמו להתפתחות מועצת של הריאות שלו.
מי בעצם מחליט כאילו שאישה צריכה להגיע אליכם ליחידה? זאת אומרת, הרופא שעוקב אחריה, או שזה משהו מראש, כאילו נגיד עם נשים, עם כל מיני, נכנסו להיריון דרך הפריה, אז זה מן הסתם בטח יותר אצלכן. איך מחליטים בעצם? איך אישה יודעת שהיא צריכה להיות במעקב אצלכם, ולא במרפאת אם שלה?
קודם כל, אם נשים מגיעות למיון, למחלקה, לאשפוז, הן יכולות להגיע למיון או כי הרופא המטפל שלהם בקהילה יזהה איזה בעיה, נגיד עליית לחץ דם, צירים מוקדמים, כאבי בטן, דימום, בעיות אחרות, שהוא פשוט יפנה אותה להערכה במיון.
למיון יולדות.
בדיוק, למיון, נכון, למיון המילדותי, ושם תתקבל החלטה האם זה מקרה שצריך השגחה באשפוז. האישה יכולה לפנות גם נשים בלילה שאין להם שירות רפואי זמין ורוצות הערכה רפואית, יכולות להגיע אלינו למיון, ואז גם אנחנו מקבלים החלטה אם להשפז או לא, ואם כן זה במחלקת אם ועובר. וגם נשים יכולות להגיע שוב למערך המרפאות שלנו, וגם שם יכולה להתקבל החלטה אם אנחנו מעבירים אותם לאשפוז.
טוב, דיברנו קצת על סכרת, הריון, אמרת ככה, נתת רמז שיש לצלכם גם, אז באמת את מנהלת את המרפאה שמה, וסכרת הריון זה תמיד כזה נושא, לפעמים, אפילו איתך פעם, עשינו פה ממש תוכנית שלמה על סכרת הריון, כי
נכון.
זה נושא כל כך גדול וכבד כזה, שיש כל כך הרבה על מה לדבר. אני רוצה לדבר טיפה על הנושא הזה, כי לדעתי הוא חשוב. איך בעצם אישה הרה מזהה שיש לה איזה שהם סימנים, שנדלקת לה נורה, משהו קורה, משהו לא תקין מבחינת סכרת?
אז קודם כל אני אקדים ואומר שמרפאת סכרת הריון, יש לנו מספר אוכלוסיות שבעצם קהל היעד שלנו. בעיקר אלו נשים שבאמת מפתחות סכרת במהלך ההריון. אבל גם אנחנו מטפלים בנשים שיש להם סכרת מלפני ההיריון, כמו נשים עם סכרת נעורים, סכרת סוג 1, או סכרת סוג 2, שקוראים לה הסכרת של המבוגרים. אנחנו יותר ויותר רואים אותה בגילאים יותר צעירים, וגם נשים היום נכנסות להיריון בגיל יותר מבוגר, אז אנחנו יותר פוגשים את זה. או נשים שמתכננות ההיריון, ואנחנו כדי למנוע סיבוכים שקשורים לסכרת בהיריון, אז אנחנו קודם כל מאזנים אותם. אנחנו יודעים שסכרת לא מאוזנת בנשים שסובלות מסכרת ללא קשר להיריון. כאשר הן נכנסות להיריון, זה מעלה את הסיכון למומים ולהפלות אם הן לא מאוזנות. ולכן לפני שהן, כאשר הן מתכננות להיריון, הן מגיעות אלינו קודם, על מנת לעשות איזון טוב של הסכרת, ואז בעצם אנחנו נראו, נותנים את האוקיי שאפשר להיכנס להיריון בצורה מאוזנת, כדי שלהעלות את הסיכוי שההיריון ילך בצורה יותר קלה וטובה ובריאה. מבחינת סכרת ההיריון, שזה רוב האוכלוסייה שלנו, 90% בערך מהנשים מסכרת, זה סכרת שמתפתחת בהיריון, אז בארץ מה שמקובל זה שאנחנו עושים סכר לכל הנשים. כל הנשים עושות העמסת סוכר של 50 גרם, ואם היא לא תקידה, הן עושות את העמסת סוכר של 100 גרם. כן.
עד היום, באמת, עברו כל כך הרבה שנים מאז שעשיתי את הבדיקה הזאת, ועד היום זו בדיקה, למרות שכבר הבנתי שהיא השתפרה בטעם וב...
כן, היא די ידועה לשמצה.
כן. כי זה פשוט מלא סוכר בבת אחת, את יודעת, לגוף שהיה ב... זה קצת קשה.
כן, כן, התגובות הן לא אוהדות כאשר שותים 100 גרם סוכר כשזה לא בא בצורת שוקולד.
נכון.
וכך אנחנו מבחינים, נשים שהייתה להם סכרת בעבר, אז אנחנו גם עושים להם ישירות המסע של 100, הן כבר נידונות מלכתחילה על המסע של 100 גרם, וגם נשים שיש להם גורמי סיכון, אז אנחנו מתחילים עם המסע של 100, שאר עוברות המסע של 50, וככה אנחנו בעצם מבחינים סכרת בהיריון. רוב הנשים אין להם תסמינים. יש נשים שכן אומרות שיש להם תחושה של יובש בפה, רצון לשתות, יותר רצון לאכול. זה כן יכולים להיות סימנים של סכרת בהיריון, אבל הרוב המוחלט של הנשים בעצם הבדיקות יזהו את הסכרת ולא איזה תחושה כלשהי. לפעמים אנחנו מזהים את זה בגלל שאנחנו באולטרסאונד, במעקב גדילה לעובר, אנחנו רואים שהעובר גדול, גדול לגיל ההיריון, יותר ממה שאנחנו מצפים לשבוע ההיריון, או שיש לו ריבוי מי שפיר. ואם יש ריבוי מי שפיר או עובר שהוא גדול, אז אנחנו עושים לאישה מסע, כי אחת הסיבות לכך זה סכרת ההיריון. אז לפעמים אנחנו מגלים את זה דווקא דרך העובר. שוב, אם אנחנו נכנסות לרפואת האם והעובר.
כן. יפה. ואז מה בעצם עושים? כאילו, זהו, היא נידונה לסיים את ההיריון סקרתית?
היא תסיים את ההיריון סקרתית, אבל ב-90% מהמקרים הסקרת הזו גם תעבור. יום אחרי, אגב, יום אחרי הלידה, אני אומרת להם כבר, אתם יכולות
לאכול
שוקולד, זה תמיד לפי החג. אם זה חנוכה, אני אומרת להם סופגניות, אם זה ראש השנה, זה תפוח בדבש. לפי החג אני נותנת להם את ההבטחות, את הפנטזיות, מה אפשר לעשות מיד אחרי ההיריון. אבל בזמן ההיריון, בעצם יש לנו במרפאה צוות שהוא מולטי-דיסציפלינרי, יש לנו...
תסבירי.
יש לנו תזונאית, okay. שנותנת הדרכה איך לשמור על דיאטה שהיא גם מותאמת לסכרת וגם מותאמת להיריון. יש לי, האחות של המרפאה היא בעצם המומחית הקלינית של סכרת של הבית חולים, לילך. התזונאית אגב היא מנהלת השירות של התזונה אצלנו, מנהלת יחידת התזונה גלית. ובעצם יש לנו גם שירותים של יחידת האולטרסאונד, ואנחנו נותנים מעטפת שלמה, כל מה שמטופלת צריכה. אנחנו עושים מעקב גם אחרי העובר, גם דברים אחרים, אם נגיד זה תאומים, באישה עם סכרת הריון, אנחנו נעשה גם מעקב אליהם. אם יש מחלות נוספות, בעיות נוספות שקשורות להיריון, אנחנו נטפל גם בזה. כי אגב, זה די ייחודי, זה לא נכון לכל המרפאות סכרת או המעקבי סכרת בארץ. יש מקומות שהרופא שעוקב אחר הסכרת הוא אנדוקרינולוג, ואז המטופלת צריכה ללכת למרפאה אנדוקרינולוגית, והמעקב של הריון עושה המומחה להיריון בסיכון גבוה. אז אצלנו זה הכל במקום אחד. כן, אני חושבת שזה מאוד מאוד מקל, גם האזור שלנו מבחינה גיאוגרפית, המרחקים הם מאוד גדולים, אנחנו משרתים אוכלוסייה שהיא מאוד מאוד מפוזרת, על שטח מאוד גדול, יש לי מטופלות שיש להם שעה נסיעה לכל כיוון, כדי להגיע למרפאה, והנושא הזה...
אז באמת זה עוזר שהכל נמצא תחת קורת גג אחת, והן לא צריכות להתחיל להסתובב.
נכון.
זו מחשבה נכונה וטובה.
נכון.
מה בעצם אבל הסיכונים של סוכרת הריון? דרך אגב, סוכרת או סוכרת? אני כל הזמן מתבלבלת.
אפשר את שניהם.
אוקיי.
ובו, את נכנסת כאן לקרב עקוב מדם ביני לבין לילך, אחות המרפאה שלי. היא רוצה שזה יהיה סוכרת, ואני רוצה שזה יהיה סוכרת. היא אומרת לא סוכרת, כי סוכרת זה מחלה. והיא רוצה סוכרת כי זה סוכר. אז אין הכרעה.
אבל בעצם בהיריון זאת לא המחלה?
היום אנחנו פחות מתייחסים לזה כאל מחלה, וזה יותר מצב. מצב שצריך להתייחס אליו ולתת לו דגש, כי בסופו של דבר גם הוא מצב שהוא סך הכל אופטימי. 50% מהאנשים סך הכל מסתדרות עם דיאטה בלבד, וזה בעצם הטיפול, דיאטה שהיא דלת פחמימות. 50% הם באמת יצטרכו גם טיפול תרופתי. יש לנו מהפכות מאוד גדולות בתחום, שאני שמחה לבשר שחלק מהמחקרים שלנו היו בתחום הזה של אפשרות לתת טיפול בכדורים במקום בזריקות אינסולין לנשים עם סכרת הריון. כן, זה לא היה עד לשנים האחרונות. למעשה דנו את הנשים האלה לפעמים ל4 זריקות אינסולין ביום, לא להתגדול, פלוס עוד 6 דקירות ביום, ומאישה שבעצם בריאה באמצע החיים, שלא יודעת מה זה דקירות ומה זה למדוד סוכר.
כן, היא שנכנסה להיריון בשביל להביא חיים, כאילו בקטע טוב.
כן, מוצאת את עצמה 11 דקירות ביום בלי בעיה. ובשנים האחרונות נכנסו טיפולים בתכשירים בעצם פומיים, שכדורים שאפשר לבלוע, שזה גלובן ומטפורמין, ואני הייתי שותפה למחקר שעשה פריצה דרך בתחום הזה, שבעצם ראינו שאפשר לשלב בין הכדורים, וככה הסיכוי להגיע לאינסולין הוא אולי רק 10% מכל הנשים שבכלל צריכות איזה טיפול.
כלומר,
נדיר שאני מגיעה לאינסולין, לזרקות אינסולין, בנשים שהסכרת שלהם התחילה בהיריון עצמו. וזה כיף להיות חלק ממהפך
כזה. ממש,
כן.
כי זה גם בשורה בלי שום קשר להיריון. אבל את מדברת רק על סוכרת הריון, או סוכרת הריון.
בהקשר הזה, כן. יש תכשירים אחרים, יש תכשירים אחרים לא בהיריון, אבל הבעיה שלנו באמת היא ש... לוקח המון המון זמן להכניס תכשירים חדשים לנשים בהיריון, כי חברות התרופות מאוד חוששות. כי לא יודעים בוודאות מה האפקט יהיה על העובר, ואם זה יגרום לבעיות או לפגיעות, ולכן היום התכשירים החדשים, האוזמפיק, שנפוצים היום, שמדברים עליהם שהם גם טובים להרזיה וכו', הם לא מאושרים עדיין בהיריון. יש מחקרים שמראים שהם כנראה יהיו בטוחים בהיריון, אבל עדיין הנושא הוא בחיתוליו, ונכון היום אני לא יכולה לתת אותם בהיריון.
גם אישה שלוקחת אותם באופן קבוע לפני ההיריון?
מפסיקים חודשיים קודם, כן, זו המלצה.
מה את אומרת? וואו.
כן. כן.
עכשיו, אנחנו, יש לנו ממש 2 דקות להפסקה, אז חשוב לי רגע, בעניין הזה של סוכרת, אישה, את אומרת, אמרת שאת יכולה לטפל בה אך ורק על ידי תזונה נכונה.
נכון.
שזה נראה לי כאילו, באופן כללי, אישה שהיא בהיריון, היא צריכה קצת להשגיח יותר על התזונה, ופעם היו אומרים אוכלת בשביל 2, היום כבר מבינים שזה, אחר כך זה גם להרזות בשביל 3, זה לא כזה פשוט. אז כאילו, נגיד, מה היא מנקה? לאישה שהיא עם סוכרת הריון.
אוי, זה נקודה מהממת מה שאלת עכשיו. אנחנו היום יודעים שנשים שמניקות, נשים שתהיה להם סוכרת הריון, מורידות את הסיכון לסוכרת בהריון הקודם, ב-40%.
וואו.
אנחנו ממליצים, בכלל, הנקה זה התזונה הטובה ביותר לתינוק, היא מכילה אימונוגלובולין, עם נוגדנים, את מערכת החיסון של האימא, כל מיני חלבונים ושומנים שמאוד טובים להתפתחות של ה... של הילוד, גם ההתפתחות הקוגניטיבית, השכלית שלו, וגם אנחנו יודעים שעצם ההנקה מורידה ב-40% את הסיכון לפתח סכרת הריון חוזרת. אגב, שואלים אותי מטופלות מה הסיכוי שבכלל תהיה להן סכרת בהריון הבא, סכרת הריון, אז כאן אני דווקא רוצה להרגיע, זה לא 100%, אנחנו יורדים ל-50%. ואם אנחנו נותנים ההנקה, נשים מניקות, מורידות הסיכון אפילו יותר.
זה עניין גנטי?
זה עניין, יש המון פקטורים, בראש ובראשונה גנטיים. למעשה השליה מפרישה הורמונים שגורמים לעלייה של רמת הסוכר בדם, HPL והורמונים נוספים. מתוך קרוב לוודאי הסיבה המרכזית היא על מנת שיהיה מספיק סוכר שיעבור לעובר, כי הוא דרוש אותו גם להתפתחות שלו, להתפתחות המוחית שלו. אבל יש נשים שמסיבות גנטיות או מגיל או מסיבות אחרות, התגובה שלהם היא בעצם מוגזמת למצב הזה, והן מפתחות סכרת הריון ורמת הסוכר בדם שלהם עולה. ואלה אנשים שתפתחנה סכרת הריון.
הסכרת הריון היא יכולה להיות מסוכנת עבור העובר אחרי שהוא נולד?
היא יכולה לגרום לסיבוכים בלידה, ו... למעשה העובר, אם הוא חשוף לרמת סוכר גבוהה, הוא משמין. כמו בדומה לאדם מבוגר, והוא משמין באזור הכתפיים, ואם הוא משמין באזור הכתפיים, אז יכול להיות שתעלת הלידה של אמא יכולה להיות צרה מדי בשבילו, ואז הוא עלול לא לעבור בתעלת הלידה, ויצור מניתוח קיסרי, או כאשר הוא יוולד, הראש יכול לצאת, אבל הכתפיים יתקעו. זה נקרא פרק כתפיים, ואז צריך לעשות כל מיני שיטות לחילוץ, וזה כן יכול להשפיע על העובר.
אבל לעובר אחר כך, כתור ילד, כתור ילוד, כתור... זה משהו, זה יכול כאילו לגרום לו למשהו? זה עובר אליו הסוכרת? הוא צריך גם כן תזונה... את יודעת, זה מצחיק, כן? כי הוא יונק או משהו כזה, אבל לפעמים, לא יודעת, טיפול תרופתי...
זה לא עובר, דווקא להפך, תינוקות, לאמאות עם סכרת הריון, הם יכולים לפתח דווקא מצב הפוך של היפוגליקמיה, יש להם סוכר דווקא נמוך, כי הם רגילים לסוכר גבוה, והם מפרישים אינסולין, להם אין בעיה לפרוש אינסולין, והסוכר, ובעצם להכניס את הסוכר לתאים שלהם, ברגע שהם יוצאים, בבת אחת הסוכר מהאימא יורד, והאינסולין שלהם עדיין גבוה, ולכן הם מפתחים היפוגליקמיה, כלומר סוכר נמוך, וזה מצב שיכול להיות מסוכן, לכן אנחנו מנטרים מיד אחרי שהתינוק נולד, תוך שעה אנחנו עושים לו בדיקות של רמת סוכר, ואם היא נמוכה מדי, אז מתקנים לו את זה, עוקבים אחריו.
טוב, וואו, זה כזה מעניין. האמת היא שאני חייבת ככה לשתף אותך, שהאחיינית שלי, אחותי, ככה לקטה קצת בסוכרת הריון ממש, אבל בחודשיים לפני הלידה זה קרה פתאום, וזה היה נורא מצחיק לראות את האחיינית שלי שהיא הייתה יחסית גדולה, שזה כמעט 4 קילו, בתוך אינקובטור בפגייה, כי היא הייתה צריכה השגחה, השגחה יותר זה, זה היה נורא מצחיק, היא הייתה כמו הגננת שלהם שם, זה, כאילו צריך, זאת הייתה הבדיחה שלנו, אבל כן, את אומרת שהילדים נולדים גדולים, וזה באמת משמעותית, רואים את ההבדל כאילו פתאום.
הם הכי מתוקים, תרתי משמע.
משהו, עד היום, הכי מתוקה שיש. טוב, אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב, ונמשיך לדבר קצת על היחידה, וקצת על המלחמה, ומה קורה. אנחנו כבר חוזרים.
העיקר הבריאות, שעה של בריאות, ברדיו כל רגע. כל
רגע. התראה. משגב עם. אזרח. התראה. מרגליות.
ליטר 8 יחידות ב-10 שקלים. מחירת האטרף לשבוע אחד בלבד, עכשיו בפעמיד סטור.
וולבו דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי.
התראה. מנרה.
כל עולמות התצוגה, כוכבית 3011, וולבו.
בלק פריידיי, במחסן נחשמל. קיריים סאוטר זכוכית קריסטלית רק ב-770 שקלים.
היום עם ארקיע, מגוון חבילות נופש הכוללות טיסות ומלון. אתונה מ-399 דולר, דובאי מ-599 דולר, ועוד מגוון יעדים חלומיים. הזמנות באתר ארקיע או בכוכבית 5758, כפוף לתקנון.
כבר לא צריך לבחור. חדש ללקוחות כל הבנקים, פסיפלורה, פיקדון ייחודי במזרח התפחות שמשקיע בשבילכם משני מסלולים בו בזמן, ובסוף התקופה אתם נהנים מהמסלול שירווח יותר. לקבלת הצעה התקשרו למקצוענים בהשקעות, כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
בלק פריידיי, במחסן נחשמל, מסך גדול חכם 75 אינץ' ב-1880 שקלים.
לכבוד שבת, קייטרינג אולמי פאר בראשית עם המבחר הגדול בצפון. פתוח כל יום שישי, מ7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. קהילת ציון 22 מפעולה. וסניפים נוספים, שוק את כפר תבור ואתרה אזור תעשייה בתענכים.
אולמי פאר בראשית, ככה חוגגים אירועים.
אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
בלק פריידיי, במחסן נחשמל. תנור בנוי יוקרתי, סאוטר רק ב-1390 שקלים.
העיקר הבריאות, שעה של בריאות, ברדיו כל רגע.
העיקר הבריאות, חזרתם אלינו, ואנחנו היום עם פרופסור עינב יפת, מנהלת היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי צפון, היא גם מהצפון, דיברנו על זה ועד כמה אנחנו גאים וחשובים. דיברנו על היחידה שיש, המרפאה שיש אצלכם ביחידה, מרפאת סכרת הריון, ודיברנו על זה שיש דברים שהמצב מביא אותנו אליו, ורפואה מרחוק זה חלק מלפני כשלוש שנים, קורונה הגיעה אלינו לעולם ולימדה אותנו שלפעמים צריך לעבוד מרחוק. ואת מספרת לי שאצלכם ביחידה, במרפאה לסוכרת הריון, הקדמתם את הקורונה.
נכון.
והתחלתם לעבוד מרחוק עוד מלפני, בגלל הקטע הגיאוגרפי שלנו פה בצפון, שאנשים מגיעות אליכן בעצם באמת מרמת הגולן, ומכל מיני מקומות בצפון שהנסיעה אפילו היא כשעה, שעה פלוס, ואם צריך פעם בשבוע להגיע אליכם שעה, שעה פלוס, אז ניסיתם למצוא איזשהו פתרון לזה.
לגמרי. המרפאה בעצם הוקמה כמרפאה היברידית, שמשלבת רפואה מרחוק, יחד עם הגעה ממש לביקורים פיזיים. אז למעשה בהתחלה היינו הכי הכי פרימיטיבי שאפשר. אישה עם סכרת הריון הייתה מגיעה אלינו פעם בחודש, גם להערכה של עקומות סוכר, שהיא אמורה לבצע, כמו שאמרנו, שש פעמים ביום, וגם למקף גדילה של העובר, ושאר הזמן, בשאר הזמן הייתה שולחת לנו את המדידות סוכר שלה בדואר אלקטרוני. התחיל ממש ככה, הרפואה מרחוק הכי פרימיטיבית שיש. בהמשך, זה תמיד הציק, כי אוקיי, מייל זה נחמד, כאילו דואר אלקטרוני זה נחמד, זה חוסך מנה להגיע, אבל זה לא מחובר לי בשום דרך לרשומה הרפואית, אין לי דרך לתזכר אותה לשלוח לי עקומות, זה די תלוי ברצון שלה אם היא עושה את זה או לא, וגם אין לי דרך לעשות איזה מעקב, מי שלחה לי עקומות, סוכר, מי לא, מי שלחה לי מייל, מי לא. ובעצם מאוד מאוד רצינו, החלום היה לפתח איזו אפליקציה שתוכל לנהל את זה, לנהל מרפאה שעובדת בצורה היברידית של מטופלות שאפשר תקשר איתן במסגרת רפואה מרחוק. והקדוש ברוך הוא עזר וכל הכוכבים הסתדרו ופורסם מבחן תמיכה של משרד הבריאות. למעשה חברת דאטוס זו חברה שזכתה במכרז של משרד הבריאות והיא בעצם הקימה אפליקציה, בנתה אפליקציה שתומכת בשירותי רפואה מרחוק. ולנו הייתה בעצם את הזכות להיות שותפים לפיתוח הזה במרכז רפואי צפון, אצלנו במרפאה הקטנטונת. אנחנו קיבלנו שלט שלהם ובעצם ממש השמשנו אותו ובנינו אותו בצורה כזו שהוא יתאים לנו למעקב של המרפאה. ונשים שמגיעות אלינו מתחברות בעצם באפליקציה לדאטוס, הן יכולות לשלוח לי את מדידות הסוכר כשהן עושות אותן בדרך האפליקציה. אני אחת לשבוע יכולה להסתכל ולשלוח להם הודעות, אני יכולה גם לעשות איתן שיחות וידאו, הן יכולות להעלות לי מסמכים, אני יכולה לשלוח להם סיכומים, ממש תקשורת שהיא מרחוק, ויכולה וגם מחליפה את הצורך של מטופלות להגיע אלינו למרפאה. בתקופה של הקורונה וגם עכשיו במלחמה, עכשיו במלחמה היה לנו חשש מאוד גדול שיהיו אזעקות כאשר נשים נמצאות בדרך
בדרך,
כן, ולא רצינו בעצם שזה יהיה, אז מה שעשינו זה העברנו את כל המודל של פעילות המרפאה בשבועות שהיינו יותר במתכונת חירום לרפואה מרחוק. ועשינו את זה באמת דרך האפליקציה הזאת, וזה כיף כי בהמשך, זה היה כל כך מוצלח שאנחנו גם התמנו את זה, בזכות הניסיון שלנו התמנו את זה גם בבתי חולים אחרים בארץ, ועד היום אני חברה בפורום של משרד הבריאות שנותן בעצם עצות איך מייעץ איך לפתח, להמשיך לפתח את האפליקציה הזאת. אז אם אנחנו מדברים על נושא שאפשר להצליח בכל מקום, ושאנחנו קטנים, אבל אנחנו מאוד איכותיים, וזה כיף שאנחנו גם מצליחים להוביל תהליכים שהם גם ארציים וגם בינלאומיים, כי עכשיו לדעתי הם גם מתפרסים גם מעבר.
ועוד יותר כיף שזה כאילו, זה פשוט עוזר, זה פשוט כאילו, זה רפואה טובה, בדיוק אותו דבר כמו שהיו מגיעים, אפילו אולי לפעמים יותר, כי הרוגע הזה שאין את החשש הזה שנגיד פתאום תהיה יזקה באמצע או משהו כזה, אז הרוגע הזה הוא חשוב בזמן הריון.
בטח, בעיקר שגם אין סידור לילדים שנמצאים עכשיו בבית. ושלא צריך לבזבז יום עבודה שלם, על רק ללכת למרפאה שנמצאת במרחק של עשרות קילומטרים. אנחנו לא כמו המרכז שיש שלושה בתי חולים, שהמרחק מכל כיוון שם הוא בערך 15 דקות. אצלנו דברים יותר מאתגרים. וזה מרגיש מאוד ישן, מאוד להגיד למטופלת, תבואי רק בשביל שאני אראה את מדידות הסוכר שלכם, את יכולה לשלוח אותם אליי בצורה כזאת, שאני אוכל לעקוב אחרי זה.
ואז גם אם חז וחלילה יש משהו, ואת רואה שיש צורך, כן, בכל זאת, לבדוק אותה או לראות אותה, אז תמיד יש את האפשרות להזמין אותה פשוט.
בוודאי, אם גם לא לכולן זה מתאים. יש נשים שכן צריכות את המעקב היותר צמוד. אין מישהי שאני עוקבת אחרי אותו דבר. כל אחת אנחנו מתאימים לה את מה בעצם את הרפואה שמותאמת לה. ויש לי מטופלות, אגב, שעברו למקומות אחרים בארץ, יש לי מטופלת שהיא הייתה סטודנטית בחול, והיא הייתה במעקב של המרפאה. אז היא לא הייתה מגיעה אפילו פעם אחת, כן. היא הייתה באירופה, ועשינו לה את כל המעקב כרפואה מרחוק.
וואו. באופן כללי, איך המלחמה משפיעה עליכם על העבודה?
אז כרגע אנחנו חזרנו בעצם לשגרה, המחלקה בעצם נמצאת בקומה שלה, ואנחנו נמצאים בכל המקומות הרגילים. אנחנו לא מגבילים מבחינת מלווים, אבל אנחנו כן מבקשים שיבואו כמה שפחות, שאם בכל זאת יהיו הזקות, כדי שאפשר יהיה באמת לשנע ולהעביר בצורה קלה גם את היולדת, את התינוק, וכמה שפחות מלווים. כן חשוב להגיד שחדרי הלידה שלנו הם ממוגנים, וגם הפגיעה שלנו היא ממוגנת, ובמחלקת יולדות שגם הם ועובר נמצאות שם, יש לנו מרחב שהוא מוגן. המלחמה גם השפיעה עלינו שבעצם אנחנו מקבלים, אנחנו קולטים מפונות, גם מקריית שמונה, גם מפונות שהיו יותר בדרום בתחילת המלחמה, גם הם אנחנו נותנים שירות. יש לנו עוד קבוצה מאתגרת של יולדות, שבני הזוג שלהם לא נמצאים. ולפעמים אנחנו צריכים ממש לתזמן את זה, אני מציעה, ממליצה ליולדת מסיבה קושי לעבור השרת לידה, זירוז, אז אנחנו נתקלים באתגרים, רגע, בעלי בלבנון, אנחנו צריכים להתקשר, להשיג את המפקד, צריך לחכות רגע עם הזירוז, אנחנו מחכים עד שהוא יגיע, דברים שלא נתקלים בהם ביום יום, וכל פעם צריך למצוא פתרונות יצירתיים, איך בעצם לתת את השירות הכי טוב ליולדות שלנו.
שזה חשוב, כי הקטע הזה של תמיכה ביולדות שהבעלים שלהם במילואים, זה כאילו מרגיש כזה של כאילו פתאום, מה, גם ללדת לבד?
כן, זה קשה, ואנחנו גם נותנים לזה דגש, אם בדרך כלל המערכת הרפואית יש בה איזו נוקשות מסוימת לעשות זירוזים בבוקר, פחות לעשות עבודות בלילה, פחות לדחות אחר הצהריים, אבל במצבים כאלו, בסוף הרווחה של היולדת היא הכי חשובה. זה הכי חשוב, שלב של המשפחה. ואם צריך לעשות, להתגמש ולהתחיל זרוזים בלילה במצבים מסוימים, אנחנו עושים את זה, בטח. לפעמים יש לנו גם סיטואציות שבהם בן הזוג מגיע, ואנחנו כן מאפשרים לו להיות איתה יותר שעות. כל אחד מוצאים את הפתרון על מנת לתת את המענה הכי טוב.
אבל אתם מרגישות כאילו לפעמים בחדרי לידה או משהו אחר? כאילו אנרגיות אחרות?
האנרגיות של חדר לידה הן מיוחדות.
כן.
אני דתייה. וכששואלים אותי למה אני אוהבת להיות בחדר לידה, אני אומרת ששם הכי מרגישים את הקדוש ברוך הוא. זה קשר ישיר כזה. וכשאנחנו נמצאים בצרה, מרגישים את זה יותר. ואנחנו רואים פתאום אוכלוסייה שנראית אחרת, פתאום אנחנו רואים חיילים, אנחנו רואים אבות שמגיעים עם נשק. זה די מטלטל, עכשיו קצת התרגלנו, אבל בהתחלה זה היה מאוד מטלטל, המציאות הזאת. אבל אז כשנכנסים לחדר לידה, הקסם מתחיל. ואני חושבת שקצת שמים את המלחמה בצד, ופונים להתרכז בנס הזה, של להביא ילדים לעולם. ואם כבר מלחמה מחדדת את זה יותר.
נכון. גם לצערי, הרבה מאוד משפחות הפכו להיות איזה שהם, הפכה להיות להם קרבה כלשהי לשכול, או אל משפחות החטופים או משהו, ואז כאילו היצירת חיים הזאת, הלידה פתאום, היא כאילו נותנת איזה פרופורציה של תקווה ושל חיים חדשים, של, למקום של לצערי הוא עצוב לנו, שאנחנו די עצובים, אנחנו מדינה עצובה בשנה האחרונה, אין מה לעשות.
לגמרי, ולפעמים זה פוגש גם אותנו, יצא לנו שנה לטפל במטופלת שקרוב משפחה של החטוף, ומה אומרים, מה עושים, איך מתמודדים, אתגרים לא פשוטים, שיש שזה, זה, זה תופס אותנו בכל הנקודות של החיים.
כן. יש לנו כמה דקות, ואני רוצה רגע לדבר איתך על ההמשך של הפרופסור שלך, כי זה מאוד מה לעשות? זה מאוד מיוחד, פרופסורית. כאילו, אני רגילה לדבר עם פרופסורים הרבה. פרופסורית? וואלה, אני חושבת שזאת הראשונה שאני מדברת איתה כפרופסורית.
כן, בגניקולוגיה ומילדות כנראה כן. שבצפון אין הרבה, אין בכלל, אבל אני מקווה שאנחנו נהיה יותר ויותר. כן. אני כן אגיד לך, אבל רות, שהדבר, זה לא הפרופסורה, זה הדרך, זה הדברים שעושים דווקא, הפרופסור זה על הדרך, זה לא העיקר, זה לא המטרה. כי מקבלים פרופסורה כאשר עושים עבודות מחקר. עכשיו, עבודות המחקר אצלנו, מה שמיוחד בהם, זה זה תמיד מתחיל משאלה כלשהי, מאיזה בעיה שאנחנו נתקלים בה במסגרת הרפואה. איזו שאלה שאף אחד לא יודע את התשובה, ואז אנחנו עושים מחקר. וכשאנחנו עושים מחקר ואנחנו מגלים את התשובות, אז אנחנו גם מפרסמים את זה, אז יש איזה קידום, יש איזה קידום אקדמי, אבל אנחנו מביאים בעצם פתרון. אני יכולה לתת לך דוגמה, מחקר שפרסמנו לא מזמן, מחקר רב מרכזי שהובלנו, שמצאנו שטיפול בתכשירי פרוגסטרון, שנקרא מוטרוגסטן, זה השם של זה, נמצאו יעילים להאריך את משך ההריון, בהריון תאומים, בנשים שהיו בסיכון ללידה מוקדמת. זה לא משהו שאף אחד בעולם ידע, זה לא משהו שמישהו עשה, ואנחנו עושים מחקר ומגלים את זה, מפרסמים את זה, ומשנים את הטיפול בעקבות זה. וזה כיף, זה כיף. או בסקרת.
בכלל מחקר נראה לי זה כזה, זה הדבר הכי מעניין שיש, ועל אחת כמה וכמה בעובר והם, כאילו לא יודעת, זה תמיד כאילו הקטע מאוד מיוחד כזה, היחידה הזאת, המחלקה הזאת. אני לא יודעת, אני תמיד, אני חייבת לציין שאני אוטוטו עומדת להיות סבתא, בפעם הראשונה קלטי צריכה ללדת, כבר נכנסה לתשיעי, וממש התאריך שלה זה סוף נובמבר, בעזרת השם שאנחנו נצא והכל יהיה בסדר.
בלידה קלה.
בלידה קלה, וידיים מלאות.
מלאות.
וכאילו הקטע הזה של שכאילו, וואלה, הבן שלי יוצר חיים, כאילו, לא יודע, אתה, יודעת, רק לדבר על זה, תראי, זה אור ברווז, כאילו, זה מין תחושה כזאת של, אם כבר לעבוד איפשהו, אמרתי לך, ברפואה, זה כאילו, תמיד אני מדברת עם המון רופאים, וכל מיני מחלות, וכל מיני סיכוני מוות, ופה אפילו שיש המון סיבוכים להיריון ולידה, את רואה, אפילו דיברנו שעה שלמה, ואפילו לא יותר מדי על הסיבוכים האלה, כי כל כך לא בא לי להרוס את הקטע הזה של שזה יוצר חיים חדשים.
אני אומרת שלידות שלא שמים לב שהצוות הרפואי נמצא שם, אלו הלידות הכי כיפיות, הכי יפות. אני נמצאת שם כשצריך להתערב.
כן, זה תמיד אומר, כשהגניקולוג מגיע, אז כנראה שזה פחות, אבל לא, אבל יש איזשהו משהו, לא יודעת, יש איזושהי התרגשות, באמת. את פתאום מגלה איזושהי, גם אפילו עכשיו בבייבי בום, כאילו, את מגלה איזשהו, את פתאום כאילו נכנסת למקום הזה של, את לרגע מפסיקה לנשום, כאילו, בקטע טוב.
לגמרי. ואחרי כל כך הרבה שנים, לא מתרגלים לזה. לא רוצים גם להתרגל לזה.
כאילו, כל לידה מרגשת אותך מחדש?
כן.
כל לידה שאת משתתפת?
כן. כל לידה, כל ניתוח קיסרי. זה מרגש מחדש, זה מיוחד מחדש. וכמו שסיפרתי לך בהתחלה, זה להיות עם המשפחה בתקופה הכי הכי יפה שלהם, להביא חיים חדשים, ומה, תינוקות הם חמודים. מה יותר חמוד מזה?
לא, זה גם, זה פאר היצירה. זה כאילו, זה כאילו יוצא, את יודעת, יוצא פתאום דבר כזה, אצבעות ברגליים, כאילו, את פתאום מסתכלת על הכל כזה, זה כאילו אימאלה כזה.
אני חושבת שגם אחד הדברים הייחודים הטובים אצלנו באמת במחלקה שלי, במרכז רפואי צפון, זה שאנחנו רואים באמת את תהליך הלידה כתהליך טבעי.
התראה. מנרה.
מה להיות? רק באמת כאשר צריך. הגישה היא כזאת, הגישה היא להתערב, לא להתערב. ולהתערב רק כאשר ממש צריך. ולכן לידות מנוהלות על ידי המילדות ביד רמה, וכמובן שהרופאים ברקע, רק למקרה שיהיה ממש צריך. יש לנו קיסרים שהם ידידותיים, שאנחנו מאפשרים במהלך הניתוח הקיסרי שבן הזוג יהיה, ואחר כך להעביר את התינוק לאימא.
אפס הפרדה.
אפס הפרדה גם, בהחלט יש לנו אפשרות כזאת, מאוד מאוד מיינדד לעניין הזה. שלעשות את הדברים בצורה טבעית, כי באמת הרעיון ולידה הם לא מחלה.
בדיוק.
הם במרכז רפואי, אבל הם לא מחלה.
לא, הם במרכז רפואי, כי צריכה להיות השגחה, כי פעם דיברנו גם על לידות בית, ואת אומרת, נכון שלידה זה דבר טבעי, אבל עדיין היא זקוקה להשגחה רפואית כלשהי, גם העובר עצמו כשהוא יוצא, הוא בכל זאת זה משהו חדש, הוא חייב רגע, את יודעת, את זה, אבל... אבל עד כמה, כאילו, באמת דיברנו בהתחלה שהיו פעם נוסעים עד ירושלים ללידות טבעיות למיניהם וכל מיני כאלה. היום אני יודעת שבמרכז הרפואי יש את האופציות, יש המון אופציות של סוגי לידה. ואפילו להביא איתך את הדולה שלך, נכון? כל מיני...
נכון, נכון. אנחנו מאוד מאוד מאפשרים ומאוד בעד, ודולות מגיעות. יש לנו גם רפלקסולוגיה. שיש לנו רפלקסולוגית שהיא מיילדת שהייתה אצלנו שנותנת שירות הרפלקסולוגיה ליולדות מתוך מטרה לזרז את הצירים, יודעת שהיולדות מאוד מאוד נהנות מזה מהשירות הזה. כן, בטח. יש לנו את מועדון יולדות שנותן מעטפת, יש לנו כמובן את המחלקה ואת חדר הלידה שכל הצוותים נותנים מעטפת, גם מחלקת תינוקות. זה כיף לי שאנחנו בשיתוף פעולה כזה טוב איתם, ודי אנחנו משתדלים לענות לכל הבקשות. באמת מאוד מאוד חשובה לנו חוויית הלידה הטובה של היולדת, ושוב ההתערבויות שלנו הן מינימליות, והאוכלוסייה היא מאוד מאוד רבגונית. יש לי יולדות שרוצות לעבור זירוזים וללדת כמה שיותר מהר, לפעמים גם מסיבות לוגיסטיות שיש ילדים שמחכים בבית, ויש לי יולדות עם ירידת מים שאומרות לא, אני רוצה לחכות, אני רוצה את הזמן. כל אחת וגישתה, כל אחת ואמונותיה, ואנחנו משתדלים לאפשר לכולם מה שהם רוצות, כמובן בגבולות המתן, בגבולות האפשר ובגבולות הרפואה הנכונה,
שזה הכי חשוב, אני חושבת, שבגבולות מה שאפשר ומתן רפואה נכונה. טוב, וואו, אנחנו כבר מסיימות את השעה הזאת. לא יודעת, זה אחת התוכניות שכאילו ממש התרגשתי להעביר אותה, באמת, כאילו. קודם כל, עצם העצמה הזאת שיושבת מולי פרופסורית, שזה באמת, כאילו, לך בצי הצניעות אמרת שזה לא הדבר הכי חשוב, אבל כאילו, בואי, פרופסורית, עיניו יפת, ודיברנו על לידות ועל הריון ומה יותר טוב מזה. אז רק כאילו שנאחל באמת שכל החטופים והחטופות יחזרו אלינו במהרה הביתה.
אמן, אמן.
שכל החיילים הפצועים יבריאו כמה שיותר מהר וישתקמו כמה שיותר מהר, ושנוכל באמת לחזור לשגרה מאוד מסוימת. כמה אנחנו מייחלים כבר לשגרה, ושיהיה טוב בעיקר, שיהיה שקט וטוב, זה בעיניי הדבר, שאנחנו האימהות נפסיק להיות כל כך מודאגות, והילדים שלנו יחזרו אלינו.
אמן, אני מצטרפת לכל התפילות.
כן, כן. פרופסור עינב יפת, מנהלת היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי צפון, אני באמת באמת מודה לך על השעה המדהימה הזאת, והלוואי שתמשיכי ותחקרי, ואנחנו עוד ניפגש פה בעוד שעות מופלאות שכאלו.
תודה רבה רות, תודה רבה על האירוח.
בכיף גדול.
העיקר בריאות, שעה של בריאות ברדיו כל רגע. לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל. תוכנית על רפואה, רופאים ו...
היינו מתמחים ביחד ואיך
אלא? אז היה לך שיער עוד על הראש.
ועדיין יש, אני לא מבין.
מזל שזה רדיו.
ועל מה שקורה מאחורי הפרגודים. יום שני, 4 אחרי הצהריים ברדיו כל רגע. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
בלאק פריידיי במחסני חשמל. שואב רובוטי שוטף רק ב-590 שקלים.
בוא עוד היום.
בואו עוד
היום עם ארקיע. מגוון חבילות נופש, הכוללות טיסות ומלון. בתומי $349. פראג $499 ועוד מגוון יעדים חלומיים. הזמנות באתר ארקיע או בכוכבית 5758. כפוף לתקנון.
לכבוד שבת ורק השבת בקייטרינג אולמי פאר בראשית. שניצל אמיתי מוכן בשקל אחד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה ב-100 שקלים ויותר. אז במקום לבלות שעות במטבח ביום שישי, באו לקייטרינג אולמי פאר בראשית. קהילת ציון 22 קומה אחת אפולה. ובסניפים החדשים בשוקית כפר תבור והאתרה אזור תעשיית האנכים. שניצל בשקל, כבר אמרתי?
אולמי פאר בראשית. ככה חוגגים אירועים.
בלאק פריידיי, במחסן נחשמל. קיריים סאוטר זכוכית קריסטלית רק ב-770 שקלים.
וולבו דייז, 20 עד 22 בנובמבר, בכל עולמות התצוגה. כוכבית 3011, וולבו.
בלאק פריידיי, במחסן נחשמל. מסך גדול חכם, 75 אינץ' ב-1880 שקלים.
וולבו דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי הפרימיום של וולבו. גם EX30 החשמלי יהיה שם. 20 עד 22 בנובמבר, בכל עולמות התצוגה. כוכבית 3011, וולבו.
בלאק פריידיי במחסן נחשמל, מעבד מזון מג'י מיקס רק ב-990 שקלים.
זה יושב אצלי בלב, היא אותה